גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 173, אז יש חיסון, יש מערכת חיסונית, האם כולנו מגיבים לה באותו אופן? מה עושים כדי לגדל אבוקדו כשקר מדי או כשחם מדי, והמידי הוא קיצוני? וגם, מה אומר לנו הגוון השונה של הירוק בעצים וצמחים? לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מהו ההבדל בינינו שמאפשר לחלקנו להידבק במחלות ולאחרים להישאר חסינים?
אנחנו מתעניינים בשאלה למה אנשים מסוימים מוגנים יותר או פחות מהדבקות. ואיך זה שבן אדם מסוים יכול להידבק כל פעם שהוא פוגש איזשהו פתוגן, איזשהו נגיף, ובן אדם אחר יכול להיחשף לנגיפים פעמים רבות ולא להידבק.
לגדל אבוקדו למרות סיכוני אקלים משתנה בקצב מהיר.
מתוך איזושהי הבנה של המנגנון של הנזק שנגרם לעץ במהלך רואי קור קיצוני, הבנו שהקרינה דווקא בבוקר שלאחר הלילה הקר היא גורם מאוד משמעותי בנזק. כלומר, השילוב של הקור בבוקר והאור, הקרינה הולכת ומתגברת, זה שילוב קטלני.
וגם על משמעותו של הגוון הירוק.
התחום הזה של בעצם למדוד את אלוותו של העץ או הצמח בלי לגעת בו, יכולה לזהות היום הרבה מאוד סממנים, כמו למשל פיגמנטים או כמות מים או אפילו כמות דשן, נגיד N, P ו-K, חנקן, אשלגה מפוספט.
פרופסור תומר הרץ מאוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום, שלום.
איזה מחלקה אגב?
מחלקה לאימונולוגיה.
אימונולוגיה, בואו רגע נסביר מאוד בקצרה, זה ניצול מערכת החיסון האישית לטובת טיפול בבעיות רפואיות שהגוף לוקה בהן.
זה המערכת שמגנה לנו מפני כל מה שתוקף אותנו כל הזמן.
לשם כיוונתי.
נכון.
מי תוקף אותנו?
חיידקים, נגיפים, פטריות.
חשבתי שאתה מדבר על פוליטיקאים.
לא, עד כאן. עד כאן. זה לא מערכת החיסון.
לא, יש מערכת חיסון גם לשם, אבל בסדר. המחקר שלכם נוגע בצורה זו או אחרת למגפה שאנחנו כבר מתמודדים איתה יותר משנתיים כמעט, קורונה, ובעצם אתם מנסים לבדוק איך מערכת החיסון, אסמך ההיסטוריה שלה, נכון? יודעת לטפל פחות בקורונה, יותר במחלות נשימתיות, אבל גם בקורונה,
משום ש...
כפי שציינת, הקורונה לא הומצאה בהוואן, אלא היא הייתה פה הרבה קודם.
נכון, בוודאי. יש הרבה זנים של קורונה, גם כאלה עונתיים שנמצאים איתנו כנראה אלפי שנים.
וואלה. ומערכת החיסון שלנו התרגלה אליהם?
אם יודעת, בוא נאמר שכמעט בטוח שכולנו נחשפנו אליהם בשלב כלשהו בחיים שלנו, ואם נחשפנו אליהם, זה אומר שכנראה חלינו, ואחרי שחלינו, החלמנו, כי אנחנו עדיין כאן.
הייתי שמח לשמוע אחרי המון רעיונות על איזשהו מחקר שנעשה בדרך שגרתית, או שאתה בא לספר לי שזה לא נעשה בדרך שגרתית.
אני חושב שמה שאנחנו עושים הוא די שגרתי. אנחנו סך הכל לוקחים דגימות דם מבני אדם, דגימות מטוש, שכבר כולם יודעים היום מה זה מטוש. בדיוק. אז אנחנו לוקחים דגימות דם או רוק, ואנחנו מנסים לאפיין את התגובה החיסונית בעזרת הדגימות האלה.
דגימות, או איך שאתה עושה את הניסוי, זה פר בן אדם, או שאתה עושה איזשהו שדה מחקר גדול ומייצר כמה נתונים סטטיסטיים?
לא, אנחנו מאפיינים תגובה של כל בן אדם בנפרד, ואז מסתכלים על קבוצות של אנשים יחד. נגיד, אפשר להשוות בין אנשים שהם זקנים לאנשים שהם מבוגרים. או לדוגמה, בין ילדים לבין מבוגרים.
שאלת המחקר שלכם, היא נוגעת לכל אחד, או שהיא הייתה משהו כללי כדי לייצר בסופו של דבר איזשהו הליך שיוכל לטפל בהרבה אנשים?
אנחנו מתעניינים בשאלה למה אנשים מסוימים מוגנים יותר או פחות מהדבקות. אוקיי? איך זה שבן אדם מסוים יכול להידבק כל פעם שהוא פוגש איזשהו פתוגן, איזשהו נגיף, ובן אדם אחר יכול להיחשף לנגיפים פעמים רבות ולא להידבק.
זה קורה?
קורה כל הזמן. אנחנו כל הזמן נחשפים לנגיפים. כל מקום שאתה הולך בו, בעונת החורף, אנשים משתעלים ודברים עפים באוויר.
כן, זה אוקיי. הנגיפיות, זקוקה לאיזשהו, בוא נגיד, טיפול מיוחד, כי יש הרבה מאוד, אני לא יודע אם לקרוא לזה גישות, יש כאלה שאומרים, לא, שישאר, אז אוקיי, אז הבן אדם יהיה חולה.
כן.
ויש כאלה שאומרים, לא, חייבים לטפל בזה.
תראה, באופן כללי, טיפול בהדבקה נגיפית לא ממש קיים. מטפלים רק בסימפטומים. אז כשבן אדם כבר נדבק באיזשהו נגיף, בין אם זה קורונה או שפעת או נגיף אחר, הטיפול היא טיפול תומך. הדבר היחידי שאנחנו יודעים לעשות נגיפים באמת, זה למנוע את ההדבקה בהם, וזה גם כן רק לרשימה מאוד מצומצמת של נגיפים שיש לנו כלפיהם חיסונים. זה לא רשימה ארוכה, כי יש הרבה מאוד נגיפים שאין לנו חיסונים נגדם. אוקיי?
זאת אומרת, עכשיו, בכל מקרה כשזיהית נגיף, כדאי לחשוד.
תלוי איזה נגיף. יש נגיפים שאנחנו יודעים שההדבקה בהם היא לא מאוד מסכנת חיים, או אפילו לא מסכנת חיים בכלל במרבית המקרים. ויש נגיפים שאנחנו יודעים, כמו הקורונה, שבאוכלוסיות מסוימות, בסיכון, היא גורמת לתמותה, ואפילו תמותה עודפת רבה. אז אנחנו מודאגים. אז זה מאוד מאוד תלוי. אבל אתה יודע, דוגמה נהדרת שקשורה לעבודתי, זה שפעת. זה נגיף שאנשים נדבקים בו כל הזמן. כל שנה הוא מופיע. שנה שעברה הוא לא היה.
אני רוצה, דוקטור הרץ, בדיוק בנקודה הזאת, לקחת אותך לדקה ורבע הצידה, בסדר? יכול להיות שיש נגיפים שאצלכם במעבדה יגידו שאם הבן אדם לקה בהם, תגידו, עזבו, שיהיה חולה 3-4 ימים ויבריא, כי זה יוצר, איך נקרא לזה, חיזוק של מערכת החיסון?
לא, זה לא, בוא נאמר ככה, ברגע שנדבקת בנגיף, אין לנו אלא להגיד את הדבר הזה גם כך. השאלה היחידה שאפשר לשאול באמת, זה האם ניתן למנוע ממך להידבק בנגיף. כאילו מהרגע שנדבקת בקורונה, אוקיי, לדוגמה, או בשפעת, הטיפול הוא טיפול תומך. אנחנו לא יודעים באמת לגרום לך להבריא מהנגיף. אין טיפול שעכשיו עוצר את הנגיף מלהתפשט.
זאת אומרת, זה ממילא מחזק את המערכת.
אם אתה שורד, ואם אין לך נזקים בלתי הפיכים.
ברור. אוקיי. אוקיי, אבל יש כאלה נגיפים שתגידו, כן, עזבו ש...
יש הרבה נגיפים שלא מטפלים בהם, אין חיסון כלפיהם.
שאתה תמליץ.
לדוגמה, RSV, כן. אוקיי, זה נגיף מאוד מדבק, שיש אותו בילדים כל שנה לפחות פעם בשנה, בדרך כלל יותר מפעם בשנה, וגם הורים נדבקים מהילדים שלהם.
אוקיי.
והוא מסוכן לילדים מאוד צעירים, אבל לילדים יותר מבוגרים, או למבוגרים הוא לא מסוכן כנראה. אתה יכול להידבק בו, אתה תהיה מצונן, ואתה תבריא.
אוקיי. אז הנה, השכלת אותי. כשמדברים על נגיף מסוג קורונה, ככה זה נקרא?
כן, נגיף ממשפחת הקורונה.
משפחת הקורונה, COVID-19.
הוא אחד הנגיפים במשפחה הזאת, כן.
אחד הנגיפים. למה מערכת החיסון פחות יודעת להסתדר איתו, אם היא יודעת לעמוד מול שפעות כמעט מכל סוג?
כי קודם כל אנחנו לא יודעים, זאת שאלה מאוד טובה. אבל אנחנו יודעים שהוא מספיק שונה מנגיפי קורונה עונתיים אחרים, שמערכת החיסון לא מזהה אותו, ולכן הוא יכול להדביק. וברגע שהוא מדביק, מסתבר שהנגיף הספציפי הזה עושה הרבה מאוד נזקים, נזקים גם סיסטמיים, לא דווקא רק במערכת הנשימה, אלא לפעמים כלי דם, לפעמים במוח. אנשים שהחלימו מקורונה לפעמים מדווחים על המון תופעות לוואי מוזרות, שאנחנו אפילו לא מבינים עדיין את כולן, שהן לא אופייניות לכל הדבקה נגיפית שאנחנו מכירים בדרכי הנשימה. נגיד, זה לא אופייני שבן אדם נדבק בשפעת ויש לו בעיות זיכרון. אבל בקוביד זה קורה.
כלומר, יכול להיות שמיהרנו, או בוא נגיד המדע הפופולרי, מיהר לאמץ את השם קורונה לנגיף הנוכחי, ובעצם אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטי? אולי לא לחלוטי, אולי
לא, אני חושב שפשוט זה נתנו את שם המשפחה לנגיף עצמו, כן? כן. השם המקורי, אני חושב של הנגיף עצמו, זה COVID-19, וקורונה זה המשפחה שממנה הוא בא. Okay. אז בשפת העם אתה אומר הדבקה בקורונה או בדיקת קורונה, כשהכוונה בעצם בדיקת COVID-19. זה המונח המדויק.
אני מסתכל על הפלגים בדתות השונות, ואני חושב שאני מבין את מה שאתה אומר. המחקר, אם ככה, המחקר שלכם נועד לבחון למה כלפי הצטברות מסוימת של נגיף, מערכת החיסון אצל בן אדם מסוים עובד, ואצל בן אדם אחר היא עובדת פחות טוב?
נכון, בדיוק. כולנו מכירים, נגיד, אנשים שכל חורף הם חולים כל הזמן. 3-4-5 פעמים במיטה, יש להם חום, יש להם מצוננים, ואנשים אחרים שלא חולים אף פעם.
אז יש איזושהי שאיפה לייצר גרף אחיד לכל האנשים?
היינו רוצים אולי לנסות להבין מה מבדיל בין אנשים כאלה וכאלה. אני לא חושב שאפשר לייצר אחידות. אנחנו מאוד שונים במובן הגנטי.
וואו, סוף סוף מישהו אמר לי את זה באופן מדעי.
כן, אנחנו מאוד שונים, ואנחנו מאוד שונים גם במובן של החשיפה. כל אחד מאיתנו הלך בעולם במקומות שונים,
כן.
ונחשף לנגיפים שונים, וחלה במחלות שונות. ולכן אפילו תאומים זהים, הם לא דומים אחד לשני מבחינה אימונולוגית, הם מאוד שונים.
אוקיי, אמרת שאת המחקר עושים על פני אדם אחד, כלומר, כל אדם באופן...
אנחנו מאפיינים תגובה שכל בן אדם בנפרד, מסתכלים על אוכלוסיות, כאילו אנחנו מסתכלים על הרבה אנשים, אבל כל אחד מאפיינים בנפרד.
בוא תאפיין לי איך עושים את זה. זאת אומרת, אתה לוקח מאמן מטוש או בדיקת דם.
נכון, עכשיו יש לנו איזה מין מדפסת ענקית במעבדה, מדפסת רובוטית ענקית במעבדה, שבעזרתה אנחנו יודעים, באיזו טכנולוגיה מאוד מתוחכמת, להדפיס על זכוכיות מיקרוסקופיות כאלה, כמו זכוכית של מיקרוסקופ, להדפיס על הזכוכית הזאת, נגיד, כל מיני מטרות שמערכת החיסון יכולה לראות מנגיפים, נגיד חלבון של, חלבון מעטפת של נגיף שפעת, או חלבון מעטפת של נגיף קורונה.
אוקיי.
אפשר להניח אותם על הזכוכית הזאת, הם מתייבשים על הזכוכית. עכשיו אפשר לקחת את הדגימה דם שלך, או את הרוק, ולשים את זה על הזכוכית הזאת, לתת את זה לשבת כמה זמן, ונוגדנים שיש לך בדם, או ברוק, או באף, יקשרו לחלק מהמטרות האלה, שהם מזהים אותם, אוקיי? יקשרו אליהם, ואז אנחנו יודעים למדוד כמה נוגדנים נקשרו לאיזה אחת מהמטרות, בעזרת פלורוסנציה, בעזרת שיטה שמקמתת את כמות הנוגדנים, בעזרת נוגדן שהוא מצומד לאיזשהו פלורופור, לאיזשהו משהו שזורח.
טוב, ואז לפי צורת הזריחה או...
לפי כמות, לפי עוצמת הזריחה, אפשר לדעת מה רמת הנוגדנים שיש לך כנגד, נגיד, שפעת מזן A, או שפעת מזן B מסוג מסוים, ומתוך זה אנחנו יכולים עכשיו בעצם ליצור איזה מין תמונה, אוקיי? או איזה מין סנאפשוט כזה, של המצב החיסוני שלך לשפעת.
אוקיי.
עכשיו, לכל בן אדם יש תמונה, והתמונה נראית שונה, כי כל בן אדם, כמו שאמרתי לך, הוא נחשף לדברים שונים בחיים, והוא גם גנטית שונה. אז עכשיו, אחרי שיש את התמונות האלה, אתה יכול להתחיל לשאול, אוקיי, תמונה זה יפה. עכשיו, השאלה אם התמונה הזאת יש לה ערך פרדיקטיבי, האם באמת אפשר ממנה להגיד משהו על מה יקרה לבן אדם בעתיד?
לא שואלים קודם רגע מה לתת לו כדי להבריא אותו?
לא, לא, זה דווקא בן אדם שנדבק. אני יכול לקחת בן אדם שהוא החלים. כן, בן אדם, אתה, נגיד, אם הגעת לגיל אפילו 18, נחשפת לפחות פעמיים שלוש פעמים שלך לנגיפי שפעת. עובדתית, כל 5 שנים בממוצע, בן אדם נדבק בשפעת. אז אתה יכול לקחת בן אדם בריא, ולהגיד, בוא נסתכל.
אני מודה שהייתי שמח להצטרף לממוצע הזה, בינתיים זה לא קרה, אבל בסדר, אולי זה יקרה.
לא בטוח שאתה יודע, יכול להיות שאת נדבקת בשפעת, ושהייתה לך מחלה מאוד קלה.
תאמין לי שאני יודע. אבל בסדר, אוקיי, אולי אני באיזשהו, מה שנקרא, סטיית תקף.
אולי אתה, כן, יוצא דופן, יש כאלה שנדבקים, כמו שאמרנו, ממש מעט.
אחרי ש... אבל לפני שאחרי, תוך כמה זמן אתה מבצע בדיקה כזאת? כלומר, תוך כמה זמן אתה יודע את התוצאות?
כן, זה משהו שלוקח כמה שעות. זאת אומרת, ביום עבודה אתה יכול לקבל תוצאות כאלה על מאות של אנשים.
זה מספק, או שבעצם המעבדה שלך אמורה לייצר איזשהו תהליך שבסופו של יום יוכל לבדוק, אני רוצה, טק, תוך 5 דקות יש לי...
כן, אנחנו לא שם, אנחנו לא עובדים על בדיקה מהירה, אנחנו עובדים כרגע רק על להוכיח ש... לאפיין את ההיסטוריה, זה משהו שנותן ערך להחזות את העתיד. אחרי שנוכיח את זה, אז יכול להיות שאפשר יהיה להשתמש בזה בכל מיני הקשרים, שבהם מנסים לפתח חיסונים. אוקיי? כי נגיד, אתה מנסה לפתח חיסון, אתה שואל את עצמך, למי החיסון יעזור? אוקיי? לא בטוח שיעזור לכולם. לפי מה שאנחנו יודעים, הוא לא עוזר לכולם. אז היה מאוד מועיל, אם הייתי יודע לזהות, למי הוא לא יעזור לדוגמה.
ראיתי שמחליטים איפה, למי הוא עוזר ולמי הוא לא עוזר דווקא בכנסת, אז אולי.
אני לא יודע, אני, בוא נאמר, במקומות שאני קורא את המדע, מחליטים למי הוא עוזר ולמי הוא לא עוזר בניסויים קליניים מבוקרים, שבהם בודקים מי נדבק ומי לא.
בוא נסתכל, בוא נכניס פנימה את הקורונה.
כן.
כשאתה לוקח בדיקות ממוקדות, נכון? רק בדיקות ממטוש.
כן.
ואתה עושה את זה באותו תהליך?
כן, אתה לוקח את הבדיקה הזאת, ואם אתה עושה בדיקה לקורונה, אתה בודק את ההימצאות של הנגיף, זה משהו אחר לחלוטין.
כן.
אם אתה רוצה לדעת איזה נוגדנים יש לך כנגד קורונה, כלומר, אם יש לך, איזה נוגדנים פיתחת, נגיד, מהחלמה, או נגיד אחרי שקיבלת חיסון, אז המדידה שלנו יודעת לאפיין את זה בצורה מאוד ברורה, ובאמת אנחנו גם עובדים על לאפיין תגובות חיסוניות של מחלימי ומחוסני קורונה.
איפה זה עוזר למי שאמור לקבל החלטות?
זה אמור לעזור בזה שאנחנו נוכל לאתר אנשים שהם לא מפתחים תגובות נוגדניות טובות, שהם בסיכון לחלות יותר מאשר אנשים אחרים.
זאת אומרת, אם היית יכול לאפיין בסך 100% אוכלוסייה, מי נמצא בקבוצת הסיכון הזאת?
בדיוק. אז היית יכול א' להתחיל לדעת שהאנשים האלה כדאי לעקוב אחרים יותר טוב או לעזור להם להיזהר, אוקיי? אולי יש אנשים שרצוי שהם יעטו מסכה כל חורף, בלי קשר לקורונה, כי הם נוטים לחלות מאוד, ואם הם יעטו מסכה, הם יכולים פחות, לדוגמה.
אוקיי.
אולי כשאתה מפתח חיסונים, אתה תצטרך לפתח חיסונים אחרים לאנשים האלה, כי החיסון הרגיל לא עוזר להם.
אתה יכול להגיד היום מה חלקם באוכלוסייה, ומי זה קבוצת האוכלוסייה הזאת?
לא, אני יכול להגיד שחלקם יותר גדול ממה שהיית רוצה לדמיין. זאת אומרת, נגיד בשפעת, התוצאות שלנו מראות שבערך רבע מאוכלוסייה היא בסיכון להידבקות בשפעת, שהוא יחסית גבוה ביחס לשאר האוכלוסייה.
לא משנה חתכי גיל.
אנחנו הסתכלנו במבוגרים. אז נגיד אנשים שבגילאים בין 18 ל-65, זו אוכלוסייה די רחבה, ובערך רבע מהאוכלוסייה הזאת...
נדמה לי שזה חצי מהמדינה.
נכון, ובערך רבע מהאוכלוסייה הזאת, שהסתכלנו עליה באוכלוסיית מחקר שלנו, הייתה עם תגובה נוגדנית, או עם זיכרון חיסוני מאוד חלש לשפעת, למרות שברור שאנשים האלה נחשפו הרבה פעמים לשפעת בחיים שלהם.
אני אשאל לך שאלה אחרונה, כי פשוט הזמן שלנו כבר נגבר. יכול להיות שאנחנו יכולים לטפל, שאפשר לטפל בנגיף בצורה המונית, שלא דרך חיסון, כמו למשל, ואולי אני כאן אולי אני מעלה כאן רעיון שהוא קצת מסוכן, אבל נראה לי שאם ככה מתארים את המים בישראל, אז why not? אולי באותה שיטה, זאת אומרת, להחדיר למקומות שכולנו צורכים אותם איזושהי, נגיד, תרופה חיסונית שתיתן לנו את ה...
אז תראה, אנחנו לא מכירים תרופה כזאת. הדבר היחיד שאנחנו מכירים שהוא אפקטיבי כרגע. יש עכשיו תרופות בפיתוח.
יכול להיות שאנחנו לא מטפלים בנכון במגפה.
אני חושב שההישג המדעי והאפידמיולוגי והחברתי שהחיסונים נתנו במגפה הזאת, הוא אי אפשר להרער עליו, כן?
אוקיי.
מי שהיום מחוסן 3 פעמים בישראל יכול להסתובב ולהרגיש מאוד בטוח בעצמו בגדול. ומי שלא מחוסן צריך ממש להיזהר. זה המצב.
הרגעת אותי עד הקצה. דוקטור תומר הרץ, אני עוד יכול לשבת פה הרבה ולדבר איתך, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום דוקטור ליאור רובינוביץ' ממרכז המחקר והפיתוח החקלאי מיגל בקריית שמונה. שלום לך.
שלום רמי, מה נשמע?
אני בסדר, ואנחנו שוב מתכנסים לשיחתנו, בוא נגיד, השנתית נקרא לזה, אבל אנחנו מדברים עוד הרבה על הגורמים שמזיקים קצת לחקלאות, ואתה בעצם מטפל בזה, מנסה לטפל בזה, כי אתה מטפל, אנחנו עושים לך. זה, בוא נגיד, זה סדר, סדר הדברים הקבוע. מה שאתה חוקר זה באבוקדו, בעצם איך אפשר לייצר לו תנאים טובים, למרות פגעי מזג האוויר, למרות תנאי האקלים, אלה שפעם היו קרים, היום עברו פאזה. אפשרי בכלל?
אז זה מה שאני בודק. זה שאלה מאוד מאוד טובה. ודרך אגב, בחקלאות לא שואלים רק האם זה אפשרי, אלא אם זה גם כלכלי.
כן.
כי בסוף חקלאות זה עסק, ואם וואה, נמצא...
אתה פה פתחת פה לכל מיני כאלה שחושבים שאוקיי, הנה המקום לזרוק את החקלאות לפח.
לא, חלילה, אני חושב שבדיוק הפוך. זה המקום לתמוך בחקלאות, מכיוון שחקלאי בניגוד להרבה מאוד עסקים, הוא יוצא לדרך כל שנה עם מקדם אי ודאות מאוד מאוד גדול. ואני חושב שלאור תופעת שינוי האקלים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, המקדם הוודאות הזה רק הולך וגדל. ולכן אני חושב שדווקא המחקר והפיתוח בדיוק צריכים לתמוך בחקלאי בהיבטים האלה בדיוק.
כשאתה בא עם הקטע הזה של איך אנחנו פותרים את הבעיה של אקלים, אז אוקיי, אם קר, אפשר לייצר סוג של מיקרו-אקלים בכיוון השני, ובעצם אנחנו מדברים על מטעים שהגודל שלהם מוגבל, הוא ידוע, זה לא שטחי פלחה שאתה, מה שנקרא, זה זרוק ושכח, ועדיין זה יקר, אבל עכשיו, כמו שציינו, זה בצד השני. אז מה אתה שואל את עצמך בתור התחלה, איך אפשר לקרר את האבוקדו? לוקחים אותו למקרר.
אז ככה, בשנים האחרונות באמת אני עוסק בתופעת שינוי האקלים וההשפעה שלה על גידולי המטעים, בפרט אבוקדו. כאשר באמת בהתחלה עסקתי בעיקר באירועי קור קיצוניים. שאם חושבים על זה, אבוקדו הוא למעשה עץ ממקור סובטרופי, מאקלים סובטרופי, והוא לא כל כך רגיל לטמפרטורות מתחת לאפס. ומה שקורה היום בעולם זה ש... הפריסה הגיאוגרפית של האבוקדו למעשה מוגבלת לאותם אזורים שבהם הטמפרטורה לא יורדת מתחת לאפס. אין כמעט.
וזה למרות שכל הזמן נהוג להגיד שאם כל סיני יצרוך 2 אבוקדו בשבוע, כל המגדלים יהיו מיליארדרים.
אוקיי, זה באמת שאלה שיווקית כבר, אבל כן. לפחות מבחינת העניין של האקלים, אז הגידול גם בארץ, דרך אגב, הוא מאוד מוגבל. אם אנחנו נסתכל, למשל, באזור עמק החולה, אין כמעט אבוקדו בכלל בלב העמק, מכיוון שבלב העמק, אני לא מדבר על שולי העמק, שם גדל האבוקדו, אבל בלב העמק אין כמעט גידול אבוקדו, מכיוון שתדירות הקרות, אותם אירועי קיצון אקלימיים, בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס, הקרות מאוד שכיחות שם.
זה עדיין קיים?
זה עדיין קיים.
למרות ההתחממות העולמית?
זה עדיין קיים, ובאמת אנחנו, אם זה לא היה קיים, לא היינו עוסקים בזה. אבל זה קיים, אבל אני חושב שהתדירות קצת ירדה.
אוקיי.
בשנים האחרונות, למרות שבסופו של דבר, מספיק אירוע קרה משמעותי אחד, שישרוף הלכה למעשה ממש, מחסל מטעים שלמים, וגם אם הוא מגיע פעם בחמש שנים או שש שנים, זה עדיין אירוע דרמטי, ולכן צריך להתכונן.
כלומר, זה הופך את הגידול לבלתי כלכלי במקרה הזה.
בדיוק העניין, זה עניין של תדירות.
יש תמיד שאלת מחקר, לו המצב היה הפוך, הייתי שואל מה אתה עושה, מה אתה שואל כדי לחמם אותו, אבל פה צריך לשאול משהו אחר, כי ההתמודדות היא אמנם כלפי האבוקדו, אבל נדמה לי שרוב הגידולים שנמצאים בישראל מוגבלים לגובה החום. אז מה שואלים בהתחלה?
אנחנו מתוך איזושהי הבנה של המנגנון של הנזק שנגרם לעץ במהלך אירועי קור קיצוני, הבנו שהקרינה דווקא בבוקר שלאחר הלילה הקר היא גורם מאוד משמעותי בנזק. כלומר, השילוב של הקור בבוקר והאור, הקרינה ההולכת ומתגברת, זה שילוב קטלני. ואחד הרעיונות שהיו לנו זה למעשה לבודד את אחד מהאלמנטים של הנזק.
אוקיי.
ובמקרה הזה הקרינה, כי הרבה יותר קל להצל על העץ מאשר לחמם אותו, בטח מבחינה אנרגטית ומבחינה כלכלית. ולכן הרעיון שלנו פשוט לחסות את העצים. עכשיו, אי אפשר לחסות עצי האבוקדו ולהכניס אותם אלינו הביתה. אז מה שחשבנו בפרקטיקה חקלאית זה לחסות אותם באמצעות רשתות הצללה. באחוזים כאלה ואחרים, ובחנו הרבה מאוד סוגי רשתות, ומתי לפרוס ומתי לקפל וכן הלאה. אבל הפרקטיקה זה ידועה למשל בבננות.
כן, אבל תראה, אתה יוצר כאן סוג של מיקרו-אקלים שהוא מותאם בעיקר לתנאי אקלים מוכרים. זאת אומרת, אם חם מדי עד רמה מסוימת, אם קר מדי עד רמה מסוימת, אבל אנחנו מדברים פה כבר על אקלים שהוא קצת, אתה יודע, הוא יותר מזה. זאת אומרת, כל המהפך שמתחולל גם בתוך האזור המחוסה, הוא שונה לחלוטין.
תראה, מה שאנחנו רואים זה שבעצם הכיסוי של האבוקדו במהלך אירועי קיצון, והיום אנחנו מרחיבים את זה, באמת כמו שדיברנו, לאירועי קיצון אקלימי מהצד השני, כלומר חום קיצוני, הוא מיטיב לשני הכיוונים. ומה הכוונה? דרך אגב, שאנחנו מדברים על שינויי אקלים ושהטמפרטורה הרב שנתית רק הולכת ועולה, אז עשינו איזה ניתוח קטן, לקחנו נתונים שיש לנו כבר מ-2005 פה בתחנת עמיעד של השירות המטאורולוגי, ובחנו את הטמפרטורת המקסימום היומית לאורך משהו כמו 16 שנים. וראינו שאין איזה מגמה מאוד מאוד ברורה של התחממות, למרות ש... ושוב, אני לא חוקר אקלים, אבל מתוך ככה הסתכלות ראשונית. אבל אז בחרנו להסתכל על זה קצת אחרת. ובעצם בחנו כמה ימים היו בכל שנה, בהם הטמפרטורה עלתה את רף ה-40 מעלות. למה 40 מעלות? זה נראה לנו רף מאוד גבוה.
היינו
יכולים, הגיוני, היינו יכולים לבחור 42, 38, בחרנו 40, זה מספר עגול.
נדמה לי שיש ימים שזה גם מגיע ליותר מזה, וזה, אני לא את אם אומר שבחלק מהמקומות זה יכול גם להגיע ל-45 אפילו.
אז יפה, זה בדיוק מה שקורה בשנים האחרונות. וראינו כאשר אנחנו בוחנים את הנתון הזה, מה מספר ימים בהם הטמפרטורה עלתה מעל 40 מעלות, יש מגמה ברורה של עלייה. זאת אומרת, בשבע שנים האחרונות היו הרבה יותר אירועי קיצון אקלימיים מסוג זה, מאשר אם אני לוקח שבע שנים לפני כן. ממש עלייה חדה וברורה במספר אירועים. ואם נזכר בשנת 2020, היו לנו פה שני אירועי קיצון ממושכים מאוד, של פחות או יותר בין 7-10 עם כל אירוע כזה, גם במאי וגם ביולי, שהיה תופת בחוץ. זאת אומרת, אתה דיברת על 45, זה בצל. ואני מזכיר שהעץ לא בצל.
לא נמצא בצל.
אז הוא חווה טמפרטורות הרבה יותר גבוהות.
גם אם הוא מגיע נניח מאזורים שהם אקלימיים, סובטרופים כמו המרכז המשווני של כדור הארץ, למשל אזור של מרכז אמריקה או אפריקה המשוונית, אסיה, גם אז הוא סובל?
בהחלט כן. העניין הוא שפה הרבה פעמים הטמפרטורות הקיצון האלה מגיעות בשלבים מאוד רגישים של ההתפתחות של העץ. זה נקרא שלב הכנתה, במאי, כלומר מיד לאחר הפריחה, בעוד הפירות מאוד צעירים, זה נקודה מאוד רגישה. והאירועי קיצון האלה הם לא רק טמפרטורה גבוהה, אלא גם לחות מאוד נמוכה. וזה בעצם השערה.
איזה פתרונות ניסיתם? אתה דיברת על הצללה, שזה גם נורא קשה, כי גם שהשטחים מדודים, עדיין לפרוס עליהם רשתות בכמויות כאלה גדולות או יכולות הצללה הן טובות. יש עוד פתרון שניסיתם?
אז כן, אני כן רוצה דקה לגעת בנושא הצללה, כי זה חשוב. מכיוון שבחורף ראינו שהצללה לא מועילה, אז רצינו לבחון את אותו פתרון גם בקיץ. מאותה סיבה, כי גם השילוב של חום גבוה וקרינה גבוהה הוא שילוב קטלני לעץ. כן. ובהחלט אמרנו שהחקלאי הוא ישמח יותר לאמץ פתרון הוליסטי מאשר פתרון אחד לקור ופתרון אחר לחום, ובכל אחד הוא יצטרך להשקיע כמובן את
המשאבים
שלו. ולכן ראינו שהפתרון של הצללה הוא כיוון מאוד טוב, אנחנו בשלבים ראשוניים של המחקר, אבל יש לנו כיוון מאוד יפה. הרשתות מצליחות להפחית מצד אחד את הטמפרטורה בצורה משמעותית, כמובן גם את הקרינה, אבל מה שמעניין גם להעלות את הלחות. וזה נותן לנו כיוון מאוד טוב, כמובן שאנחנו בוחנים את זה.
עכשיו
עוד פתרונות שאנחנו מסתכלים זה בכלל בתחום של הגנטיקה. במקום, אולי בנוסף אם מסתכלים קדימה, במקום ללכת לאיזשהו פתרון שכל שנה צריך להתעסק איתו ולבדוק אותו ולהקים אותו, בעצם הגנטיקה נותנת לנו פתרון ארוך טווח ובר קיימה. כלומר, אם נצליח לזהות או לפתח זני אבוקדו, כן? שכמובן צריכים להיות, לעמוד בכל אמות המידה המסחריים, הם צריכים להיות טעימים, כן. והשוק צריך לאהוב אותם, והמשווקים צריכים לדעת לעבוד איתם.
הסינים צריכים לאהוב אותם, כן.
בין היתר, נכון. הסינים ואירופאים וכולם. אז למעשה, אם נצליח להוסיף לתכונות השיווקיות האלה, והאגרוטכניות הקיימות, גם תכונה של עמידות, אם זה לקור ואם זה לחום, אז יש לנו פתרון ארוך טווח. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו מחפשים היום, זה מוטנטים. כלומר, איזה שהם מוטציות שקרו בשטח בצורה טבעית, לא מכוונת, ויכול להיות שהקנתה לעץ תכונה של עמידות.
כשאתה מדבר על מוטנטים כאלה, כלומר על דגמים שיצאו מכלל שליטה, לאיזה כיוון מחפשים? כי מה שעולה לי בראש, וזה טיפה מהמידע שאני מכיר מחקלאים, בעצמי גידלתי קצת אבוקדו לפני המון 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 שנים, יכול להיות שאם היה אפשר לפתח זן של עצים או לאפשר לעצים לפתח לעצמם עלווה הרבה יותר עשירה, זה היה נותן איזשהו, נדמה לי שזה היה נותן פתרון כפול, למשל.
כן, אני אגיד לך, בעניין הזה, הרבה פעמים דווקא רוצים לרסן את הצימוח, אנחנו קוראים לו זה צימוח הווגטטיבי.
כן.
זאת אומרת, הצימוח שלא מייצר את הפרחים והפירות, אלא הצימוח למעשה של העלווה והגזע. הרבה פעמים אנחנו רוצים לרסן, מהסיבה פשוטה שאם אתה מכיר את מטעי האבוקדו בעבר, אלה היו עצים מאוד גבוהים בגובה של 7-8 מטרים וכן הלאה, והיו צריכים סולמות מאוד גבוהים וכלי גובה. היום מטעי האבוקדו המודרניים הם הרבה יותר נמוכים, מכוונים ל3.5 מטרים, פחות או יותר 3-3.5 מטרים.
אחרי הרבה.
כן, כדי שיהיה נוח כל תהליך הקטיף, וזה כמובן מוזיל את העלויות. אבל... ודווקא מחפשים קצת להקטין את נוף העצים ולא...
בסדר, אבל זה לא... זה לא אמור להשפיע על היקפי ההלוואה, כי אם גם בגובה של 3.5 מטר יכולה להיות הלוואה מצלילה בהיקף של, ברמה של בוא נגיד 70-80 אחוז, יש איזשהו סוג של פתרון הבעיה, מה גם שבחורף הוא עוצר את החום שעולה מהאדמה ממילא.
יש בזה משהו, יכול להיות מעניין. יחד עם זאת צריך לחשוב ולזכור שהרבה פעמים צימוח וגטטיבי בא על חשבון צימוח רפרודוקטיבי. כן. כלומר, או ארלים או פרחים, כן. הרבה פעמים הם מתחרים אחד בשני. מה גם שאבוקדו בכל זאת כן אוהב שמש. בזמנים הנכונים והמועדים הנכונים, השמש חשובה מאוד לאבוקדו, כמו להרבה מאוד עצי פרי אחרים.
יש רוח.
בשביל להתפתח ולהתמיין לפריחה.
יש רוח שמזיזה את העלים.
ליאור, עצירה קצרה ברשותך, נעשה הפסקה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני רוצה ככה לסיום להגיע לתובנות לגבי איך זה נעשה במקומות אחרים. מה עושים במקומות כמו, נדמה לי, מקסיקו קצת מגדלים אבוקדו, דרום אמריקה כמובן, מקומות כאלה שמתמודדים למעשה עם אותה בעיה.
תראה, אז ככה, אז הפתרון הכי טוב להתמודד למשל עם בעיית הקור, הקיצוני, עם בעיית הקרה, זה לא לטעת אבוקדו באזור של קרה. עכשיו, הרבה מקומות בעולם שמגדלים...
אתה רוצה שאני אתייחס לזה ברצינות?
לא, אבל זה עניין. אני אגיד לך למה.
אנחנו מדברים על כאלה, תשמע, מקומות שבהם כבר יש מטעים, והבעיה של הקור, אוקיי, היא סרסה אותם קצת, אבל עדיין יש שם מטעים. במקומות כאלה, הבעיה היא חום, לא פחות קרה, בייחוד היום.
אז לא בכל המקומות שמגדלים היום בעולם, יש את הבעיות שאנחנו חווים פה בישראל.
מה אתה אומר?
ישראל, מסתבר לפחות ממה שאני מכיר, בתחום האבוקדו, כן, יש הרבה מאוד אירועי קיצון שלא חווים בכל העולם. ה-45 מעלות שחווינו בעמק החולה בשנה הקודמת, במשך כמה ימים ברצף, אני לא בטוח שחווים אותה היום במקסיקו ובקולומביה, באזורים הגבוהים שמגדלים שם אבוקדו.
אין הרבה מקומות שהם מתחת פני הים.
כן, זה גם חלק מהעניין, אבל אני כן, למה אמרתי קודם את מה שאמרתי? אני רוצה להסביר. מהסיבה הפשוטה שהיום האבוקדו הוא במגמת עלייה מבחינת כל המדדים הכלכליים והשיווקיים.
בדיוק.
והחקלאים מחפשים מה לגדל. והיום עוקרים מטעים של, למשל, הדרים. באזורים שקודם לא נכנסו עם אבוקדו, היום נוטעים אבוקדו באזורים שאנחנו קוראים להם מסוכנים מבחינת אירועי אקלים קיצוני. פשוט אין מספיק שטח היום בישראל לגדל אבוקדו, לפחות באזור הצפון. ולכן חקלאים לוקחים על עצמם סיכונים ונכנסים לאזורים שהם יותר מסוכנים מבחינה אקלימית.
ופה כן מתאים המשפט, אוקיי, אל תטעו.
על זה אני מדבר.
אל תטעו אבוקדו. בנקודה הזאת, ככה, שאלה אחרונה, איך לדעתך זה ישפיע על הפרי? לא מבחינת ההיקף הכמותי, אלא מבחינת הערך התזונתי שלו, כי כשאתה מוריד חום, אתה מוריד קרינה, אתה גם פוגע קצת ביכולת שלו לייצר בעצמו את המרכיבים הבריאותיים, באבוקדו או מלא בהם.
תראה, אחד מהדברים שאנחנו, הפרמטרים שאנחנו רוצים לבחון במחקר, זה באמת את איכות הפרי. שאלת שאלה מאוד לעניין. התשובה עדיין לא ידועה, מכיוון שאין לנו עדיין מספיק תוצאות, אנחנו עובדים על זה. אחד הדברים שאנחנו רוצים לבחון, האם למשל הפרי שגדל תחת רשת, דרך אגב, זה לא כל השנה פורסים את הרשת, אלא רק באירועי קיצון. כן, האם הפרי הזה יותר איכותי, הוא צובר יותר שמן, יותר חומצות אמינו כאלה ואחרות? זאת שאלה מעניינת.
ואז בדיוק באירועים האלה, אתה יודע, לך תוציא פועלים שיפרסו, שיפרסו את הזה, נכון, גם בבוקר.
נכון, אז אחד הדברים שאנחנו חושבים זה המערכות אוטומטיות או סמי-אוטומטיות, שהפריסה תהיה קלה. דרך אגב, יש כאלה מערכות גם בארץ וגם בעולם.
מצאתי לך פתרון.
בגידולים אחרים.
מצאתי לך אחלה פתרון.
נכון, נכון.
נחילי זה.
אבל אתה חושב נכון. נחילי רחפנים.
נחילי רחפנים.
תאמין או לא, גם על זה חשוב.
וואלה.
כן.
אוקיי. דוקטור ליאור רובינוביץ', תמיד כיף לשוחח איתך.
אחלה, תודה רבה.
אני רוצה לסיים כאן, תודה לך.
ביי ביי.
Grind up rocks with your molars. A big fish swims past your rod. You can't catch it, it's far too fast.
שלום דוקטור עודד לירן ממכון מיגל, מכון למחקר מדעי חקלאי בגליל. שלום לך.
שלום רב.
אנחנו ממוקמים בקריית שמונה, חייבים לציין את זה. המחקר שלך נוגע לחקלאות מדייקת בהיבט של תכנון לטווח ארוך.
חיובי.
ונדמה לי שאת במקום, יש רוב המחקרים מתחילים איפשהו בשדה, או בוא נגיד בגידול עצמו, אתה מתחיל אותו בבית האריזה דווקא.
נכון.
אוקיי.
אנחנו,
כי למה?
אנחנו בעצם מנסים, לפתח איזושהי מערכת תומכת החלטות שעוזרת לא רק לחקלאי ממש בבעיות היומיומיות שלו, אלא היא דואגת לכל שרשרת הערך החקלאי. זאת אומרת, מהרגע שהחקלאי בעצם חושב ומתחיל לבנות את המטע שלו, ומהרגע שהוא בעצם מתחיל לגדל את העצים שלו, אנחנו צריכים לזכור שבסוף, בנקודה בסוף יש צרכן, ובסוף יש כמעונאים, ובסוף יש שרשרת שלמה שנבנית על אותו פרי שאותו חקלאי מגדל. אז אנחנו צריכים לוודא שהשרשרת הזאת זורמת מאוד מאוד חלק בלי תקיעות.
זה מה שאמרתי, והקצה שלה מבחינת החקלאי זה בית האריזה, אז השאיפה היא ששם יהיה בסדר.
נכון.
בעצם זה נוגע ליכולת מדידת מועד איסוף התוצרת.
נכון.
והמחקר שלכם מתמקד באבוקדו. אנחנו יודעים ש צבע העלווה של האבוקדו מצביע על הרבה מאוד דברים. כלומר, אם אתה יכול למדוד את האורכי גל שלו, אז אתה יכול להסיק הרבה מאוד מסקנות. איזה מסקנות אתה מחפש?
אוקיי, אז בעצם צריך לחלק את זה לשני חלקים. חישה מרחוק ותחום הזה של בעצם למדוד את עלוותו של העץ או הצמח בלי לגעת בו, יכולה לזהות היום הרבה מאוד סממנים, כמו למשל פיגמנטים, או כמות מים, או אפילו כמות דשן, נגיד N, P ו-K, חנקן, אשלגן ופוספט.
זה אומר את אם הוא סובל ממחסור מהם בעיקר.
נכון, שזה בעצם היום הגביע הקדוש על מה שמנסים לבנות באמצעי חישה מרחוק.
אוקיי.
התיאוריה והעבודה על זה והפיתוחים הרבים שנעשו, החל משנות ה-70 בעצם. את ארצות הברית התחילה עם שילוח הלבנים לחלל, אז הבינו שאפשר להשתמש בעצם במידע של האור שחוזר לעין של אותה מצלמה שיושבת על הלוויין, ולנסות ממש לתאר את כדור הארץ ואת הצמחייה בו דרך אותם סממנים.
הם יצאו כדי לחפש את הדעת. אני לא יודע כמה הם מצאו אותו, אבל בסדר.
הם מצאו הרבה, האמת שהם עשו עבודה נהדרת.
מצאו הרבה דעת, אני לא יודע אם הם מצאו את זה שזה מחוברת לעץ, אבל בסדר. אוקיי.
אבל מה שחשוב זה שהחלק השני, החלק שלי, פחות מסתכל על הדברים האלה. אנחנו מסתכלים על עבודה פוטוסינתטית. אנחנו מסתכלים על הצמח, בוא נאמר, הדופק שלו, איך הצמח חי, מה הוא מרגיש בכל רגע בשדה כשהוא פוגש שמש ותנאים שמהם הוא לא יכול לברוח.
רגע, אתה מדבר כאן על איזה משהו שאנחנו חייבים לקשור אותו קודם כל, כי אם אנחנו בוחנים את קצב התפתחות הפרי או התוצר של הצמח של העץ, זה דבר אחד, אבל אתה מסתכל על העלווה.
זה נכון מאוד.
אז על העלווה מספרת לך מה קורה לפירות שמתחתיה?
בוודאי. יש בכל צמח, יש בעצם את הסיפור של מקור ומבלה. יש כמובן מספר סוגים שונים של מבלעים. מבלה יכול להיות כל דבר שבעצם משתמש בתוצרת של המקור. עלה שעושה פוטוסינתזה מייצר הרבה סוכרים. זה בעצם המקור גדילה של הצמח, להתפתחות שלו. המבלעים יכול להיות כל דבר, יכול להיות השורשים, יכול להיות הגזע של הצמח, יכול להיות כל הרקמות שלו, אבל בסוף הפרי הוא המבלע החזק ביותר והחשוב ביותר. ובעצם הצמח משתמש בפרי בשביל להמשיך את הדורות.
זאת אומרת,
הרבה מאוד סוכרים והרבה מאוד מוטמעים והרבה מאוד נוטריאנטים זורמים לשם, בשביל לפתח את הפרי, שהפרי יהיה ככל היותר בשל.
ואז סיפרת לי ש, כלומר, אנחנו יודעים שיש לך שדה מחקר, ושדה המחקר שלך הוא חלקת אבוקדו, נכון. עם לפחות 3 או 4 זנים.
זה נכון, האמת שיש לנו מספר חלקות בפרויקט שאנחנו עושים עכשיו. חשוב לציין, זה פרויקט מטעם משרד החקלאות, מסלול תיבת נוח, שזה מסלול בעצם יישומי, בו אנחנו משתפים פעולה עם חברה מסחרית, חברת רחפנים, שבעצם
מחקר,
מקצה לנו את הרחפן שיזוז מעל המטע, חברת קולוגו.
תיבת נוח בא, מי שנכנס לשם בא בזוגות, אז זה מחקר וייצור.
נכון מאוד.
אוקיי. אז זה שדה המחקר. נכון. חלקות אבוקדו, מה הייתה שאלת המחקר?
אז השאלת מחקר בעצם התחילה מצורך בסיסי של האנשים שבעצם נמצאים בתוך שרשרת הערך החקלאי. בעצם כשיצאנו לפרויקט, קודם כל עשינו בדיקה מול האנשים שהם כביכול הלקוחות שלנו, של החוקרים היישומיים. הלכנו ושאלנו את השאלות הקשות. חבר'ה, מה כרגע הכי בוער לכם? לא, אוקיי, בואו נעשה רגע, נחשוב על רעיון תיאורטי בפוטוסינתזה ונבדוק אותו, אלא מה כרגע הבעיה הכי בוערת בבית האריזה, או מה הבעיה הכי בוערת לחקלאי? והם כולם אמרו, 20% פחת, הם כולם אמרו, אבוקדו מגיע לא בשל לסופר, ואז או שהוא נרכב מהר, או שהוא לא בשל בכלל.
כמו שאמרנו, דומה לגבר, רכוב, רכוב, לא, איך זה הלך?
קשה, רכוב. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מקטינים את הפחת הזה.
תראה, לפני המון שנים פשוט היו נותנים ג'יברלין לעצים, וזה היה קצת, בוא נגיד, מכוון את מועדי הקטיף.
נכון. גם היום משתמשים בהמון הורמונים צמחיים, אבל בעצם הגיעו להבנה שכל הדברים הללו, גם הדישון, מגיע לאיזשהו רף, שאתה כבר, כמה אתה יכול לשחק עם זה? זה מגיע לאיזשהו מצב שאתה לא מצליח יותר לעבור איזושהי תקרה זכוכית.
כל פעם שיש לך חומר אחר, אתה יכול לשחק איתו, לבדוק מתי לתת ובאיזה שעה אפילו ביום לתת.
זה בטוח, אבל בסוף אתה מגיע לאיזשהו מצב שזה, אתה יודע, זה מגיע כבר לגבול שאתה לא מצליח לשפר מעליו, ואל תשכח.
במילה אחת קוראים לזה מיצינו.
זה ממש מיצינו, וגם אל תשכח שהאוכלוסייה כל הזמן גדלה, אז בעצם אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו דפיציט. וככל שאנחנו נתקדם בזמן, אנחנו יודעים שאנחנו צפויים להגיע למצב של פיצוץ אוכלוסין. איך נתגבר?
אמרת פוטוסינתזה.
אמרתי.
ופוטוסינתזה זה אומר שאתה בודק איזושהי הקרנת אור מתוך העלווה או מתוך הפרי?
לא. האור שנפלט, נפלט מתוך העלים.
כן.
אבל האור הזה קשור בצורה, נאמר, לא ישירה או ישירה למחצה, למצב המערכת הפוטוסינתטית וכמה בעצם סוכרים היא מייצרת לאורך זמן.
איך בודקים את זה?
שאלה קשה מאוד. אז איך בודקים את זה? זה מאוד פשוט.
לא הבאנו אותך פה כדי לחתור בסירת קייק, אתה יודע.
בסדר. בעצם מה שקורה זה שהצמח פולט את אותה קרינה חלשה של אור בתחום האינפרה אדום, בטווח שבין 650 ל-800 ננומטר. זה אור בצבע אדום עד אדום רחוק, מאוד מאוד קלוש, בערך 2% מהאור שחוזר מהצמח. ויש, כשאני מודד באור שמש, השמש שחודרת דרך האטמוספירה לכדור הארץ, בעצם נבלעת באורכי גל מסוימים.
אוקיי.
אז אני ואתה לא יכולים לראות את הפסי חושך האלה באור, נראה.
אבל המצלמה, כן.
אבל הם קיימים שם. והם חופפים את הפלורסנציה של הצמח, אז אני יכול בעצם לחלץ את הפלורסנציה מתוך אותם פסים.
אני יכול להניח שלא מדובר על מצלמה טרמית?
ממש לא.
אלא?
זה מצלמה שהיא ניר אינפרד, אור אדום קרוב, מצלמת באינפרד אדום ב-760.
כן.
וזהו.
ומה אתה מחפש שם?
נפט. סתם, מה שאני מחפש שם זה בעיקר לנסות להבין.
אני אומר שאתה מחפש תחליפים לנפט.
האמת שכן.
אתה רואה. זה... אבל פה גיליתי את סודך, אז עכשיו בוא נזרום אליו.
עכשיו הגענו למסקנה, לא, אבל מה שבעצם קורה זה ש... בסופו של דבר אותי מעניין להבין האם הצמח נמצא ברגע נתון באיזשהו סטרס. כשאני מצלם אותו בשעה 10 בבוקר ובשעה 12 בצהריים, תמיד יש משהו שמשתנה בצמח. או שהצמח מיצה את כל הדשן שהיה באותו רגע זמין לו, או שהצמח נמצא במצב
רגע,
טוב.
רגע, זה תלוי אקלים ברגע הזה?
בוודאי, זה תלוי הרבה דברים. זה תלוי כמה נוטריאנטים ומים יש לו בקרבת השורשים.
אז למה לא תצלם אותו ממש ברגע הקשה מהבחינה הזאת, סביב, בוא נגיד, 2-3 אחרי צהריים, 2-3-4, בשעות הקיץ, וזה נכון גם לגבי החורף.
אז אתה לא יכול להיות יותר צודק ממה שאמרת עכשיו. לפני כל ניסוי גדול שאנחנו עורכים במטע, לא משנה על איזה צמח, קודם כל עושים מקום קיול, שבו אנחנו בעצם מודדים ודוגמים אותו, בעצם מכינים איזשהו פרופיל צמחי, על איך הפוטוסינתזה ואיך אותה פלורסנציה שאני מודד משתנה לאורך היממה.
יש סיכוי.
כן.
סיכוי קלוש. שדווקא כשהוא לא סובל, אז הוא יכול להיות שהוא מייצר לך את השינוי אור בצורה הכי טובה?
אז אתה צודק ולא צודק.
ולא צודק.
המערכת היא מורכבת יותר, הלוואי שזה היה ככה. המערכת בעצם, המערכת הצמחית יודעת, יודעת להתמודד עם עקות בצורה מאוד מאוד טובה. תחשוב, צמח לא יכול לברוח כשיש תנאים לא טובים לחיות בהם. הוא חייב להתמודד עם כל מה שהטבע מביא לו. אז בעצם נורא קשה להבין האם הצמח באמת בסטרס, כשקוראים לו כל מיני דברים, גם במצב טבעי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לנטר את הצמח ולנסות להבין כיצד הדברים הללו משפיעים על הסיגנלים שאותם אנחנו מודדים.
לפני שאשאל אותך מה אתה מחפש, מה אתה רואה?
מה אני רואה?
כן, אתה מסתכל על הפלט של המצלמה, שזה תמונה בגדול.
זה אפילו לא תמונה. אני אפילו לא מסתכל על תמונות. אני מסתכל על ספקטרום. אותי מעניין אורכי גל שונים.
אתה מקבל פלט מספרים?
אני אקבל פלט מספרים. שתי עמודות, עמודה אחת זה אורכי גל שדגמתי, והעמודה השנייה זה האינטנסיטי, העוצמה שבהם דגמתי אותם.
אוקיי, ואיך אתה יודע לתרגם מה זה מביע? אתה עושה ביניהם הצלבות?
אני עושה המון הצלבות. אני משווה אותם גם לפלטות של רפרנס, שאיתם אני בעצם מקבל את עוצמת האור שהגיע לכדור הארץ. אני יודע לבוא ולהגיד כמה אור נבלע בתוך הצמח, כמה אור נפלט.
שאלת השאלות, מה זה מביע?
מה זה מביע? אז קודם כל זה מביע את כמות הפיגמנטים, זה מביע את כמה פוטוסינתזה עושה ברגע נתון, זה מביע כמה מים היה לו ברגע שבו הוא עושה פוטוסינתזה, זה מביע מה היה כמות השימוש באותו חנקן שהוא נדרש לו כדי לבצע את העבודה הפוטוסינתזית.
אז בוא נניח שעל פי שתי העמודות האלה אתה יודע לכוון אליו את מרכיבי הצמחה, בסדר? את מרכיבי הגידול או השיפור של הגידול, אתה יכול לכוון את זה כך שנניח לחלקה המזרחית ביותר תיתן כמות יותר קטנה מאשר החלקה המערבית כדי להחיש את קצב הגידול שלה?
זה בדיוק המטרה של חישה מרחוק בתוך החקלאות המדייקת. אנחנו בונים את המודלים.
חיכית לשאלה הזאת.
האמת שכן, זו הייתה שאלה שהרמת להנחתה.
אוקיי.
למעשה זה כל המטרה של חישה מרחוק.
ואז איך עושים את זה? כי אתה יודע, כי עץ הוא מתנהג בדרך כלל באותה צורה, ופתאום הוא מצמיח חזיר, ואז יש לנו בעיה. נכון?
לא, אז תראה, כל בעצם הגישה של חישה מרחוק טוענת שאתה תרצה בעצם לדגום את הצמח, את האובייקט שאיתו אתה רוצה לעבוד לאורך תקופה.
אוקיי.
ואז אתה בעצם מגלה את המהלך העונתי של אותו אובייקט, של אותו צמח.
אוקיי.
זה יכול להיות עץ, זה יכול להיות מנגו, זה יכול להיות שיח, זה יכול להיות עגבנייה, זה יכול להיות כל דבר שבעצם מחזיר לך פלורסנציה והוא צמח חי. ולפי המהלך העונתי הזה אתה בעצם לומד על ההתנהגות שלו בתוך המטע שבו הוא נמצא.
תראה, ציר X וציר Y פה נותנים לך את יום הקטיף, נניח, ואת קצב הגידול.
אוקיי.
אתה שואף למקם את הגרף בדיוק בנקודה שבה אתה רוצה, כדי שמנהל בית האריזה יהיה מבסוט?
כן, כי בוא תחשוב, אני בעצם עובד הפוך ממה שבעצם מדענים...
זה מה שאמרתי בהתחלה, אתה התחלת את המחקר בבית האריזה, לא בשטח.
בדיוק, וזה הגדולה של חוקרים יישומיים על חוקרים תיאורטיים. אני לא שואל את עצמי מה יהיה הכי טוב לצמח כדי שהוא ירגיש הכי טוב. אני שואל מהו האופטימום שאני צריך לדחוף את הצמח אליו כדי שבית האריזה יקבל בצורה המקסימלית מקסימום פרי ומינימום פחת.
עודד, אני רוצה להבין איך אתה עושה את זה הלכה למעשה. זאת אומרת, אתה מסתכל על, 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 על טבלת מספרים.
הרבה טבלות של מספרים, המון, תאות.
מה מפיק אותן, אורכי גל של, שהמחשב מקבל מהמצלמה?
התהליך של הפענוח של המידע הוא מאוד פשוט. אנחנו מגיעים למטע, אנחנו עפים עם, לא אנחנו, הרחפן.
מעיף את הרחפן?
אני מעיף את הרחפן מעל המטע, אני יודע, הרחפן יודע לבוא ולהגיד לי איזה ספקטרום נלקח, ספקטרום בעצם אותו טווח של כל אורכי הגל.
אם היית מסתכל...
באיזה GPS.
רגע, אם היית מסתכל על התמונה שיש ברחפן, מה היית רואה שם?
אז זהו, אז אני אשמח שאתה מכוון אותי לשם, כי זה לא בדיוק תמונה במובן שבו אנחנו מכירים, כי תמונה, מה זה תמונה?
עם הרבה אובייקטים, הרבה מרכיבים.
לא רק זה, זה תמונה דו-ממדית שיש בה המון צבעים, נכון? בעצם אם היינו צריכים לפרק תמונה למרכיבים שלה, היה לנו X ו-Y, והיו לנו שלוש חוות, רד, גרין ובלו, נכון?
לא רק X ו-Y, זה תלת מימד.
נכון, אבל היה לנו... היה לנו רד גרין, היה לנו שלוש שכבות.
כן.
אדום, ירוק וכחול.
אוקיי.
לי יש 1024 שכבות.
הבנתי.
כל אחת מהשכבות הזה זה בעצם, תחשוב, זה שטח שמפולטר דרך אורך גל, אורך גל קטן מאוד.
ואתה יודע לייצר, לייצר קובייה מדויקת של, של, של מה?
של מידע. אני בעצם מייצר קובייה של אורכי הגל שחזרו על כל המטע.
כמה אתה יכול להזיז את העץ מהמועד המשוער ומהכמות המשוערת למה שאתה רוצה?
אוקיי, אז זאת שאלה טובה, כי עץ למשל זה משהו שצריך לקחת לו שנים עד שהוא בעצם משנה את המשטר שבו אני עובד.
אוקיי.
בגלל זה בחרנו בעצים, כי בעצם עצים הם, הם, הם אורגניזמים פוטוסינתטיים מאוד מאוד מורכבים. יש שם יחסי אוכלוסיות בין העלים.
אבל כמו שאמרת,
זה משהו
שאמר,
לא, לא כל כך פשוט.
כמו שאמר חוני המעגל, אם לא אני אז בניי אחריי.
לא, הכוונה היא, בגלל שאנחנו עובדים בעצם עם המון המון דאטה, אז יש לי את היכולת להשתמש בכוח מחשוב מאוד גדול.
הבנתי.
חלק גדול מהקבוצה שלי הם בכלל מדעני מחשב, וכל מה שהם עושים זה פשוט לקחת את כל הדאטה ולפרק אותו,
כלומר,
ולהגיע
אתה,
למרכיבים הבסיסיים שאיתם אני יכול לעבוד.
אתה לוקח, וזו שאלה אחרונה, אתה לוקח את, את המידע הזה, ואתה אומר, אני מפרק אותו לשנתות הכי קטנות כדי לדעת לאן, לאן הוא בעצם, מה המגמה שלו?
נכון, ואני כבר יכול להגיד לך שכבר, נגיד, עכשיו אנחנו בתוך פרויקט תיבת נוח, סוף השנה השנייה. כבר בסוף השנה הראשונה יכולנו לתת מיד דגשים, כי כבר המודל שלנו התחיל להראות ניצנים של משהו שעובד ויכול לתת תחזית. השנה והשנה הבאה אנחנו בעצם מתכוונים לחזור על הניסוי הזה כמה פעמים, כדי לראות עד כמה אנחנו מצליחים לתאב את המודל. אבל כן, אני בהחלט לא מתכוון לשקוט על השמרים, אנחנו מתכוונים להגיע לפתרון בר השמה כבר בתום הפרויקט הזה.
נותן תוצאות של מה? של מתי לקטוף?
מתי לקטוף?
כן.
מה יהיה המשקל המשוער של הפרי בעץ המסוים שנגיע אליו?
כן.
וכמה פירות צפויים להיות עליו?
זאת אומרת, מנהל בית האריזה יודע איזה מסעית להזמין.
נכון.
דוקטור עודד לירן, אנחנו יכולים לשבת פה הרבה זמן, אבל הזמן שלנו הוקצב.
על הכיפה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, אפשר לבקש שנבוא לראיין חוקרות, חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? איך מסייעות תרופות נגד סכרת לריפוי שרידי תוצאות של אירועי לב?
במקרה גילו שהתרופות מורידות בעצם התקפי לב ומורידות אשפוזים עקב ספיקת לב. כל התהליך הזה נעשה בעקבות דרישה של ה-FDA להוכיח בעצם שהחברות שמפתחות את התרופות האלה יוכיחו שהתרופות לא גורמות לנזק.
נשמע על טיפוח חומרים באמצעות תוספות הלקוחות מהצומח.
אנחנו מנסים להגיע ולהתערב בכל מקום שאנחנו יודעים ויכולים לתת שם איזשהו אפקט שנותן יתרון. זה מתחיל מעולמות הפארמה, זה יכול להמשיך לעולמות של האגרוכימיה, כלומר אנחנו רוצים לטפל במזיקים בחקלאות בעזרת חומרים כאלה.
ונכיר מכון מחקר חקלאי ומה תפקידו בשיפור הטעמים בצלחת.
המטרה של המו"פ זה באמת לתת מענה בטווח הקצר והבינוני קודם כל. זאת אומרת, קודם כל לענות על הצרכים של החקלאים בכל מגוון הענפים האלה. והסיבה שאנחנו מתעסקים בענפים האלה זה כי הענפים האלה הם האזור.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.